ברוכים הבאים למפת התלמוד, שיעורנו היום בבבטרה דף עין א'. השיעור מבוסס על דף גמרא מהש"ס עוזר, הש"ס המסומן. שיעורים אלו שמים דגש על מבנה סוגיית הגמרא על ידי שימוש בצורות גיאומטריות וכיתובים, בנוסף להסבר פשוט לנלמד. שיעורנו היום מתחיל משורה ראשונה במשנה. לפני שנקרא את המשנה, אנחנו נפנה תשומת ליבנו לשוליים. בצד כתוב נושא, וכתבנו המשך רשימת דברים שאינם כלולים במכירת שדה. המשנה, מדובר פה שוב פעם על אדם שמוכר שדה, לא את הבור ולא את הגת ולא את השובח, בין חריבין בין יישובין. במכירת שדה לא כלול הדברים שמנינו, בין חריבים בין אם אין בהם, למשל אצל העופות אין בין עופות, בין יישובים יש להם, יש עופות בשובח, וצריך לקח לו דרך, דברי רבי עקיבא. אותו מוכר שישאיר לעצמו הבור, בור באמצע השדה, אם הוא רוצה גישה לבור, הוא צריך לקנות חזרה מהקונה את הדרך, דרך גישה לבור. והחכמים אומרים אינו צריך לקח לו דרך. וזה כמובן בהתאם לשיטתם שראינו בעבר. רבי גיבה אומר, המוכר בעין יפה מוכר, אז הוא מחר את הסדר, כל הסדר, כולל הגישה לאותו בור. והחכמים בדעה שהמוכר בעין רעה מוכר, לכן הוא השאיר לעצמו לא רק הבור אלא גם הדרך לבור. הוא מודה רבי עקיבא בזמן שאמר לו חוץ מאלו שאינו צריך לקח לו דרך. אם המוכר אמר לו אני מוכר לך שדה חוץ מן הבור, עכשיו הוא לא היה צריך להגיד חוץ מן הבור, בלאו הכי הבור יישאר אצלו, אצל המוכר, אז למה הוא הכניס את זה, למה הוא פירט את זה? או, אז התוצאה שלפי רבי עקיבא, בזה שהוא הוסיף חוץ מאלו, הוא וזה משאיר אצלו לא רק הבור אלא הדרך לבור, ואין צורך לקנות הדרך חזרה מהקונה. עכשיו, אם מדובר פה באדם שמחר את הבור והגת והוא מעכב לעצמו שדה, כאילו ההפך, מחרן את הדברים שהזכרנו ברשע, הוא מחר אותם, הבור והגת, לאחר, והוא השאיר לעצמו השדה. עכשיו יש לנו אדם שקנה בור, רבי עקיבא אומר אינו צריך לקח לו דרך, אותו שקנה את הבור הוא לא צריך לקנות דרך, כי שוב פעם המוכר מחר בעין יפה, הוא מחר לו את הבור וכל מה שקשור לבור, דיינו גם הדרך לבור, למרות שהוא השאיר עצמו, אותו מוכר השאיר לעצמו את השדה, אבל הוא מכר בעין יפה. אז הוא מכר מתוך השדה את הדרך לבור לאותו קונה בור. והחכמים אומרים, צריך לקח לו דרך. אותו שקנה את הבור, הוא קנה את זה ממוכר, ולפי חכמים, המוכר בעין רעה מוכר, אז מכר לו רק הבור. אתה רוצה גישה דרך גישה לבור, אז לפי החכמים הקונה צריך לקנות בנוסף הדרך לבור. במה דברים אמורים? כל במשך הפרק היה הרבה עזכויים של מכירה וגם לא מחר, כל מיני לא מחר שמוזכרים בפרק במשניות עד כאן. באמת אומרים במוכר, נגיד ההגבלות שראינו זה נכון למוכר וקונה, המוכר לא מכר את הדברים המוזכרים עד עכשיו, אבל בנותן מתנה נותן את כולה. נסתכל מיד ברשבם, שורה שנייה ברחובות מתחת לגמר, ובנותן מתנה נותן את כולה, כל הנדיאמור לא מכר, אפילו הני דינן בכלל מה שבתוכה, כגון חרוב המורכב וסדן השקמה ובור וגד ושובח, כאילו כל הדברים האלו שלא כלולים במחירה, הם כן כלולים במי שנתן למשל את השדה במתנה, ואחי מוכר גבי אקדש והוא עדין לכל ענך וטעמה משום דנותן, כוונה מתנה בעין יפה נותן יותר מדי, ואפילו מי דלא אבי בכלל שדה, מה שלא נחשב חלק מהשדה, הועיל וקבוע בתוך השדה, כמו, שוב פעם, כמו הבור והחרוף המורכב, סדן השקמה, אלו דברים שהזכרנו פעמים רבות בדפים הקודמים, וכמובן אני יוצא מהנחה שאתם לא מאזינים פעם ראשונה, ואם כן, אז צריכים להכיר גם את הדפים הקודמים. והרשמה מוסיף פה, ומיהו, אם יש מעות בשדה, או תבועה תלושה שאינה צריכה לקרקע, או כל דבר שלא הוא צריך לתנה למטני להזכיר ולומר לא מחר, משום דמיר תמשית ההוא, תאינו בכלל שדה, כלל ההיא ודאי לא קנה, לא מקבל מתנה, לא קנה לה מקבל מתנה. שוב פעם, אם האדם נתן שדה כמתנה ויש איזו, יש מטבעות, יש כספים ש... מונחים באדמה, זה לא כלול במתנה. חזרה למשנה. האחים שחלקו זכו בשדה, זכו בכולה. מה הכוונה? אז היה אבא שהיה לו נכס, ובנכסים שלו היו שדות, ותוך השדות בורות וכאלו דברים. אז כשחלקו את השדות בין היורשים, מי שקיבל שדה פלוני הוא מקבל גם כל מה שבתוך השדה, הבור והגב, שמה שאם היה קונה שדה הוא לא היה מקבל את הדברים האלו, לא כן בעניין חלוקת ירושה. ופה נלמד ביחד את הרשב"ם. כרגיל הרשב"ם מוסיף פרטים חיוניים הייתי אומר כל פעם הוא מוסיף משהו. אמנם אנחנו לא לומדים את כל הרשב"ם בפנים, אבל יש יהלומים ומרגליות שזורים בפירושו. פה נלמד ביחד זכה בכולה בשורות הרחבות, שורה שישית, אפילו בו וגעת ושובח שבשדה קנה. אותם אחים שחלקו את השדות, הדברים האלו כלולים בשדה, שכיוון שזה נוטל שדה אחת וזה אחת כנגדו, לסתלק זה משל זה נתכוונו. ומיהו? להיות לו דרך לפנימי על החיצון. מה אם אח אחד לקח שדה חיצוני והשני שדה פנימי? איך הוא מגיע לאותו שדה פנימי? יקלמי מרדית לי כרב כדפריש נותם לאל, דיאמלי הפנימי יכול לטעון אדור בשדה שלי, כי איך היא דדור בעבדתי, כי לכתיב תאחד עבודך היו בניך. במקרה כזה, לפי זה האח שלוקח את השדה פנימי, אמנם אמרנו שבחלוקת הנכסים, הירושה, להסתלק זה משזה נתכוונו, הוא כן מקבל זכות לעבור, זכות דריסה על החיצון כדי להגיע לשדה הפנימי שהוא מקבל כחלקו. חזרה למשנה, עוד דוגמה, והמשולשים מוסברים בשוליים בצד, וכתבנו שם נושא מבנה כולה, הבלטנו את המילה הזאת, מקרים שאין בהן את ההגבלה שיש במחירה, כמו שראינו כבר בנתינת מתנה, אחים שחלקו, ונמשיך במשנה, המחזיק בנכסי הגר, יחזיק בשדה, יחזיק בכולה. גם זה למדנו בעבר, אם האדם עושה קניין חזקה בנכסי גר שמת, אז נכסיו כידוע לנו הם בגדר הפקר. אז מה אם יש בתוך השדה של הגר חרוב המורכב או סדן השקמה, עצים שבמחירת שדה לא כלולים במחירה, אבל שאדם עושה קניין חזקה בשדה של גיר שמת ואין לו יורשים, אז הוא כן רוכש לא רק השדה אלא גם הדבורים האלו, כמו הבור והחרוב והסדן. זה מה שאמרנו שהחזיק בנכסי הגר, החזיק בשדה, החזיק בכולה. המקדיש את השדה הקדיש את כולה. וכאן שמתם לב שיש מספר אחד, כי יש פה שתי דעות. תנקם אומר מקדיש שדה זה כמו נותן במתנה, אז הוא מקדיש בעין יפה. רבי שמעון אומר המקדיש את השדה לא הקדיש אלא את החרוב המורכב ואת סדן השקמה. לפי זה, לפי רבי שמעון, המקדיש הוא כמו מוכר, חוץ מלעניין חרוב המורכב סדן השקמה. הוא כאילו מפרש מה דעתו, זה באמת יפורש בגמרא. נמשיך עכשיו בגמרא. אולי לפני כן רק נסתכל בשוליים, יש לנו נושא, הבדל בין מחירה לנותן מתנה. הגמרא, מה ישנה מחיר ומה ישנה מתנה? הרשב"ם, מה ישנה מחיר ומה ישנה מתנה? נהי נמי דנותן בעין יפה נותן תפי ממוכר. אפילו הכי זמנין שאינו נותן אלא מה שמפרש בפיו, אבל מידי שאינו בכלל לא קייב, כגון אנך תתנן בו לא מחר. אז הגמרא רוצה לברר, להבליט מה בדיוק ההבדל בין מחירה ונתינת מתנה, שבמחירה פחות כלול במקרה של נתינת מתנה. הגמרא ממשיכה, אבל רק תשימו לב שבשורות הראשונות שאנחנו נקרא עכשיו, הגמרא תבהירו שהם לא ברורים ויפרש אותם אחרת במהלך הגמרא. אז לבינתיים, פירש יהודה בן נקוסה לפני רבי, זה פירש וזה לא פירש. כאילו בנותן מתנה הוא פירש הכל ולכן הוא קנה את הכל, ובמחירה הוא לא פירש. עכשיו זה ממש לא ברור שכן הם הדברים. מה אתה אומר? הגמרא מקשה פה, אי זה פירש וזה לא פירש, זה לא פירש וזה לא פירש, הוא בשניהם הוא לא פירש שהוא נותן את הכל. אנחנו חוזרים לרשב"ם, איפה שיש שני כוכביות ומטמה אי וכולי, והרי זה לא פירש וזה לא פירש הוא. המוכר והנותן סתם הקטני, שלומדים את המשניות רואים שבשני המקרים זה אותם נסיבות, הוא נותן, הוא מוכר סתם, הוא לא מפרט, הוא נותן מתנה לא מפרט, ובכל זאת תוצאות שונות. נחזור לגמרא, אלא זה היה לו לפרש וזה לא היה לו לפרש. שוב פעם, כדי להבין אנחנו חוזרים לרשב"ם. זה היה לו לפרש, באיזה מקרה מדובר? נותן מתנה כיוון דרגיל ליתן בעין יפה. אם איתה, אם יש דהי לב עין יפה יריב, אם הוא נגיד סוטה מן ההרגיל, הוא לא רוצה בעין יפה לתת, היה לו לפרש ולשייר בו וגד ושבח וכל הנתמתנתין, כל הדוגמאות שבמחירה כל הדוגמאות שאינם כלולות במכירה, אם הוא נותן מתנה בעין כזה צרה, אז היה צריך לפרט. וכל ומדלו פירש, הפסיד. מזה שהוא נותן את המתנה בלי הגבלות, אז הוא הנותן הוא מפסיד, כאילו הוא נפרד מהם לטובת המקבל. אבל מוכר, זוזי אנסו, מי שנאלץ למכור נכסיו זה בגלל הצורך הדחוף למזומנים, לכסף. זה נקרא זוזי אנסו. הצורך לזוזי לכסף אנס אותו ולא מחר, אלא מה שפירש. זאת אומרת, יש לנו גישה מינימליסטית למחירות. אדם מוכר ממש כמה שפחות, כמה שבצמצום. ואפילו אם יש שרגיל למכור בעין יפה, מסתם אין לו מלכן. כאילו, במצב סתמית לא היינו אומרים כך. תיעד לוקח על התחתונה, זה לא היה לו לפרש. אין ציפייה למוכר לפרש שהוא לא מתכוון לזה, כי זה ברור מאליו. נחזור לגמרא. ההוד אמר לו, אבו לי לפלניה ביתה דמחסיק מאה גופי. היה אחד שציווה למסור לפלוני בית שהשטח, שטח הרצפה שלו היה מסוגל להחזיק 100 חביות. השתקח דאבי מחזיק 120. בפועל אותו בית, ולא היה לו בתים אחרים, אותו בית שומר לתת החזיק יותר, דווקא 120 חביות. האם המקבל זכאי לקבל את זה או לא? אמר מוסטרה, 100 אמר לי, 120 לא אמר לי. הוא אמר 100 לתת, לא 120. ההשוואה מוסיף התוצאה שהמקבל יקבל 5 שישיות, שזה היחס בין 100 ל-120. זה 5 מתוך 6. הוא מקבל 5 שישיות מהבית. אבל השיר אמר, כאן הוא לא דובר פה על מחירה, דובר פה על מתנה. ורב אשי אומר, מי לא תנן באמת, ואומרים מתי יש הגבלות במוכר, אבל בנותן מתנה נותן את כולן. על מה מדי יאהיב מתנה, בעין יפה יאהיב. רואים שנתינת מתנה זה שונה ממחר, אז הוא נותן את המתנה בעין יפה. החינם היא גם במתנת הבית של ה-120 גולפי, מען דיעיב, מתנה, בעין, יפה, יהיב. אז לכן, הוא בעצם התכוון לתת לו את כל הבית. זה שהוא אמר 100 גופי, הוא חשב שזה מה שזה מחזיק ולא יותר, אבל הוא לא התכוון להגביל את המתנה לזה. הוא התכוון לתת מתנה גדולה, לכן הוא זרק מספר 100 חביות. זה שברר שיש יותר, זה לא סותר כוונתו לתת בעין יפה. לכן לפי הגישה הזאת של רב אשי, הוא מקבל את הכל. המקדיש את השדה הקדיש וכולי, היה לנו מחלוקת תנא קמא ורבי שמעון. תנא קמא אמר במקדיש הוא מקדיש בעין יפה, ורבי שמעון אמר לפי המשנה בכלל לא, אלא המקדיש הוא כמו מוכר, חוץ מחרוב המורכב וסד הנשימה, שבהקדש זה כן כלול בהקדשה, בהקדש. יש סימון חדש, הסימון, אנחנו קוראים לזה קופסת אש סביב האבונה, ואם פונים קודם כל יש לנו כוכבית בשוליים שכתבנו, סוגיה זו עם כל מסע ומתנו ממשיכה עד דף עין בית עמוד בית. עקב כך שכחתי להגיד בתחילת השיעור שכנראה שהשיעור שלנו היום יכלול גם לא רק דף עין א' אלא גם דף עין ב' עד סוף הפרק שנמצא בראש דף עין ג' עמוד א', והסיבה פשוטה, בגלל שיש כאן רצף אחד של מסע ומתן, זה לא לטובתנו להפסיק באמצע. בנוסף יש לנו נושא בשוליים מימון, וכתבנו עד עין ב' עמוד ב', דינו של רב הונה. קופסת אש מצביע על כך שיש כאן שיטה שיחזיק אותנו הרבה זמן. אז דינו של רב הונה, המוכר קרקע ושיער שתי לנות לעצמו, יש לו קרקע. ואפילו לרבי עקיבא דסובר, שבדרך כלל מוכר בעין יפה מוכר. בואו נחזור על נקודה הזאת. פה יש אדם שמחר את הקרקע, זאת אומרת, ואפילו רבי עקיבא מוכר בעין יפה, מוכר כל הקרקע. נכון שהמוכר השאיר לעצמו שני אילנות, האם רק האילנות, אבל הקרקע שתחתם מועבר לקונה? אז כאן רשמנו שלא כן. אפילו רבי עקיבא, שבדרך כלל המוכר בעין יפה מוכר, בן אדם שמשאיר לעצמו אילנות, הוא משאיר לו לעצמו גם הקרקע שתחתם. בהמשך הגמרא בוחנת דין זה לאור שיטת רבי שמעון במקדיש שדה שיש בה חרוב המורכב. טוב, זה אמרנו רק בתור כותרת שהגמרא תדגיש, תתמקד בהבנת שיטת רבי שמעון לאורך הדפים. כעת פונים לגמרא גם בתשומת לב שפותחים בנקודה ארוכה עד שורה שנייה בעמוד ב'. אמר רב הונה, אף אגב דאמור רבנן, הקונה שני לנות בתוך של חברו, הרי זה לא קנה קרקע. ולדוגמה, אם אדם קנה את האילנות, רק שני אילנות, אגב זה בניגוד למי שקונה שלוש אילנות בבת אחת, זה כבר דין אחר, אבל מי שקונה שני אילנות הוא לא מקבל, כך זה בניגוד, אמרנו, בניגוד מי שקונה שלוש אילנות, שלושה אילנות, אז הוא כן מקבל את הקרקע תחתיהם, ביניהם, אבל אנחנו מדברים על מי שקנה שני אילנות. זה שהוא קנה שני אילנות, הוא לא קנה קרקע, ורצינו להגיד שברגע שהאילנות האלו מפסיקים לתת פירות, מתייבשות, אז הבעל הקרקע יכול להגיד תעוף מפה, האילנות שקנית כבר אינם קיימים ואין לך הקרקע שתחתיהם. זה נכון למי שקנה שני אילנות, אבל נמשיך בגמרא, מחר קרקע ושיער, הוא שיער לעצמו שני אילנות לפניו, יש לו קרקע. ואפילו לרבי עקיבא דאמר מוכר בעין יפה מוכר, וכאן מדובר באדם שמכר את הקרקע, מה עם הקרקע שתחת האילנות האלו? לא, כאן זה לא כלול במחירה. אז מתי שייך מוכר בעין יפה מוכר? אני מילי גבי בור ודוד, זה לא כמקשי בערה. אדם שמחר שדה ושאיר לעצמו בור, הבור לא משפיע בכלל על השדה שכעת הוא עבר לרשות הקונה. אז זה שהשארת לעצמך את הבור, אתה לא מצפה איזו, בוא נגיד, תלונות או הערות מהקונה, כי הבור כמו שהוא, הוא לא פוגע באדמה שברשות הקונה. לכן המוכר לא לוקח בחשבון איזושהי סיבה להשאיר עצמו מעבר לבור עצמו שהוא שלא כלול במחירה. לכן בשיטת רבי עקיבא, זה שמחר את השדה והשאיר עצמו את הבור, הוא צריך לקנות חזרה את הדרך כדי להגיע לבור. זה פירוש דלא קמק שיברה, אבל אילנות דקמק שיברה שיעורי שיירי. מי שהשאיר לעצמו אילנות, הרי אילנות יש שורשים, ונכון הוא אותו אדם מחר את השדה, אבל השורשים של הילד שלו הם גם יונקים מהמינרלים, ממה שיש בשדה שנמצא אצל הקונה. זה יכול להפריע אולי, להותיח את הקונה, מה העצים שלך מפריעים לי. אז בגלל זה המוכר מראש מודע לכך שהקונה עלול להתלונן, אז הוא רוצה שקט. אז התוצאה מכך, נכון, מכרתי לך את זה, השארתי לעצמי את האילנות, אבל גם את האדמה שמתחת לאילנות, שלא תחשוב שתוכל אחר כך לבוא אליי בתלונות שהאילנות שלי פוגעים בקרקע שקנית. לא, כי גם הקרקע שמתחת לאילנות נשארים אצלי. ושוב פעם נדגיש, אז אפילו לפי רבי עקיבא. הגמרא מסבירה, ממשיכים בעמוד ב', דאם איתא דלא שיער, אז למלא אותו לוקח היה יכול להגיד הכל אילנך שקול וזיל. הרשב"ם, אנחנו נלמד ביחד את הרשב"ם שמתחיל מסוף עמוד א', שלוש שעות מהסוף, אני מניג אבי מחר את הבית בשביל בעובדות, דלת לשום עזק ללוקח. זאת אומרת, נוכחות הבור שנשאר אצל המוכר לא פוגע כי הוא זה ללוקח. דהה לא מקשיבה, הסברנו את זה מקודם, הבור הוא לא יונק, הוא לא מכחיש, מחליש את האדמה, את השדה שנמצא אצל הקונה. הוא כך לא חשש לשאר כלום מן הקרקע סביב הבור, ולא הדרך. לכן המוכר לא עלה בדעתו להשאיר לעצמו את הקרקע סביב או הדרך גישה לבור. אבל אילנות שמקלקלים את הקרקע שיער מן הקרקע עם האילנות, אף לחזור וליטה במקומן אם יזגינו אלו, משום דולולי מלא לוקח הכל אילנך כשימות ויפטר מכאן. כאילו עוד פעם המוכר בעניין האילנות לקח את זה בחשבון, המציאות של אילן, היחס באילן לקרקע שונה מהיחס של הבור לקרקע שמסביב. לכן אמרנו שבעניין מוכר שדה ושאיר לעצמו אילנות, המוכר משאיר לעצמו גם את הקרקע שמתחת אותם אילנות. הרשב"ם ממשיך בראש עמוד ב', דאם איתא דלא שיער, אם לא כן, שהמוכר שדה הוא לא ישאיר לעצמו גם את הקרקע, אז הלוקח היה יכול להגיד הכל אילנך. וממשיך הרשב"ם, וענן סעדי, אנחנו בשורה ראשונה, וענן סעדי, אנחנו עדים דלדעת כן עיכב את האילנות לעצמו שיהיו כאן לעולם, אף לחזור וליטה אחרים במקומן, כדרך שהיה לו כוח זה באילנות הלא לו עד עכשיו. כן, מי שמשאיר לעצמו אילנות, מה רצונו, מה דעתו? כדי ליהנות מהפירות לצמיתות, גם אם ימותו אילנות אלו שיוכל ליטוח אחרים במקומן. אבל לוקח אילנות, זה הדוגמה הפוכה. מי שמחר שני אילנות, זה הקונה שני אילנות, אין לומר לצורך כל הימים לקחו וליטחים במקומן. למה? תיאב איני נשתזה ונער על יומי ולפירות קנו. אצל קונים הראש אחר. אצל קונים, אנשים מסוגלים לקנות אדמה אפילו ליום אחד להנות מהפירות. אז הוא לא קונים, קוני אילנות לא מתכננים לקנות את האילנות למה שנקרא לצמיתות. כעת מופיע סימון חדש, המשולש הוא בשוליים, במבנה, רשמנו שזה ממשיך עד עין ב' עמוד ב'. זה מהלך יחסית ארוך מבחינת מספר דפים. הנה זה דף מאוד קצר, אבל הדיון ממשיך על עין ב' עמוד ב'. עם השפיץ למעלה הם קושיות, הפוך תשובות. אז אנחנו ממשיכים כעת עם קושיה ארוכה, ותמיד לזכור את דבריו של רב עונה, שאוסיף נגיד הבנה בדברי רבי עקיבא, שמי שמוכר שדה ומשאיר שני אילנות לעצמו, הוא משאיר גם הקרקע מתחתיהם. קושיה תנן, רבי שמעון אומר, המקדיש את השדה לא הקדיש, זה כמובן ציטוט מסוף משנתנו, לא, מי שמקדיש שדה לא הקדיש אלא חרוב המוקב וסדן השקמה. יש לנו איזו הערה בכוכבית שיקבל יותר הבנה בהמשך, אבל בכל אופן כתבנו לא שהוא הקדישם, לא הקדיש את החוב המוקב, אלא שנהיו קודשים קדושים כדי מפורש בהמשך. הוא הקדיש את הקרקע, ויחד בהקדש של בהקדשתו של הקרקע הם מתקדשים תוך כדי. ותני עלה, אמר רבי שמעון, מה הטעם? מאחר שהוא לא הקדיש אותם בפועל, ובכל זאת אתה אומר שמי שהקדיש את השדה החרוב נהיה קדוש ממילא, מה הטעם? הועיל ויונקין משדה הקדש. שוב פעם, בן אדם הקדיש שדה, נמצא על השדה הזה, גודל צומח מעל השדה, חרוב המוקף, והם לפי רבי שמעון הם קדושים. למה הקדיש? לא שהבן אדם הקדיש אותם בפועל. בדרך כלל, ובמיוחד לפי רבי שמעון, רואים שהוא מקדיש, הוא לא מקדיש בעין יפה, בכל זאת החוב נהיה קדוש. למה? כי הם יונקים משדה הקדש. ואי סלקא דאיתך שיעורי שייר, כמו שרב הונא לימד, כשאדם משייר לעצמו אילנות, הוא משייר גם הקרקע, וכשמדובר בחרוב, אם היינו מדברים על מחר, זה ודאי נשאר אצל המוכר. רבי שמעון בדעה שמקדיש הוא דומה למחר, הוא גם הוא מקדיש בעין רעה, אז החרוב השקמה הוא נשאר אצלו, כאילו ברעיון החרוב השקמה נשאר אצלו. אז לפי הכלל של רב עונה, היה אמור להיות שהשדה שמתחת להם גם כן נשאר אצלו, הוא עדיין חולין, נשאר חולין. אז כי קיינקי, אותו חרוב כשיונק מדנפשי קיינקי, הוא יונק משדה שלא חולין, שנשאר אצלו. אז למה הם קדושים? למה החרוב המורכב קדושים? ואני רק חוזר מה שהדגשנו למעלה עם הכוכבית, שבן אדם הזה לא הקדיש את החרוב המורכב, אלא זה נהיה קדוש ממילא, וקיבלנו הסבר יונק משדה הקדש. אבל אם הוא לא הקדיש אותם, בעצם הוא השאיר אותם לעצמם. אם הוא משאיר אותם לעצמם, גם השדה, גם הקרקע שמתחתם לפי רב הונא, אמור להיות נשאר גם אצלו אותו מקדיש, דהיינו נשאר חולין אצלו. למה אז אם כן, למה החרוב, למה העצים האלו קדושים? הגמרא כאן אני מנסה להגיד, ויש פה דיון שלם והדברים השתנו במסע ומתן, אבל לבינתיים רבי שמעון דאמר כרבי עקיבא, ורב הונא דאמר כרבנן. פה זה רב, אנחנו אומרים ש יש פה מין חזרה ממה שאמרנו מקודם. ואנחנו נסתכל ברשב"ם בשורות מתחת לגמרא, כמעט 10 שורות מתחת לגמרא, רשב"ם, ומשני רבי שמעון דאמר כרבי עקיבא רבו דמוכר בעין יפה מוכר הכל, ולא שיר מן הקרקע כלום, בין לצורך דרך בו ודוד שעיקב, בין מניקת האילנות ששיער לפניו. נכון, האילנות אולי הוא שיער אותם לפניו, אבל לא הקרקע, כי הוא מקדיש בעין יפה, כמו נותן מתנה בעין יפה, בוחר בעין יפה, גם מקדיש בעין יפה. הוא מציא לוקח למי מלא מהיום ולמחר כשיבש האילן, הכל לך שקור וזיל, והוא הדין למק להקדיש. ומיהו לגבי מוכר בכלל שדה, דברים שאינם בכללו, לא שייך למי בעין יפה, עין רד, מה שלא פירש לא מחר. טוב, זה הזכרנו את זה בעבר, וכאן הרשב"ם מוסיף. אז לפני שנתקדם ברשב"ם, רק נחזור מה שרבי שמעון אומר, שהחרוב המורכב סנה שקמה נהיה קדוש בגלל שהמקדיש הקדיש בעין יפה, דהיינו כל השדה, אז כל השדה נהיה קדוש. ומה לעשות, עכשיו יש את החרוב המורכב, הוא יונק משדה הקדש. ורב הונא אמר, מי שמשאיר לעצמו אילנות משאיר גם מי שמחר שדה ומשאיר לעצמו שני אילנות, הוא משאיר גם הקרקע לעצמו. זה לפי שיטת הרבנן. והרשב"ם פה ממשיך, ואשתא אדר בהגמרא ממאי דמליאל ואפילו רבי עקיבא. לפני כן אמרנו שרב הונא אמר את דברו אפילו לשיטת רבי עקיבא, פה הוא חוזר בו, בזה שהגמרא אומרת שכל דבריו של רב הונא, שמי שמשאיר אחרי מכירת שדה הוא משאיר לעצמו שני אילנות, משאיר גם הקרקע, זה רק לפי תפיסת הרבנן. שואלת הגמרא, אם אתה אומר שרב הונא הוא כמו רבנן, כרבנן פשיטה, איזה חידוש יש פה? אם אתה מעמיד רב הונא כמו הרבנן, אז ברור שמי שמשאיר לעצמו אילנות הוא משאיר גם את הקרקע מתחתם. מה אנחנו מרוויחים מזה שאומרים שרב הונא אמר דבריו כמו הרבנן? נפקא מינה דאי נפלי אדר שתיל להו. אנחנו נסתכל ברשב"ם, נפלי הכוונה על אילנות, שאם האילנות נופלים מזה שהעמדנו את רב הונא כמו רבנן, אנחנו מבינים שיהיה לו זכות גם לשתול שתילים חדשים. אנחנו נסתכל ברשב"ם, כי רק להבהיר את זה, נפקא מינה, שלוש שורות מהסוף הרשב"ם אומר נפקא מינה עד רב הונא דיאת השמינן עלי בדרבנן תשיר קרקע לעצמו, דאינף לי הדשתי להו דאילב דרב הונא. אם רב הונא לא לימד את זה באופן מפורש, הווה אמינא שיער אילנות לפניו יש לו קרקע כל ימי קיום האילנות. השמה ממשיך בדף עין ב' עמוד א', אבל הזכינו אין לו קרקע. זאת אומרת, אפילו לפי הרבנן, שאדם שמשאיר לעצמו אילנות משאיר גם את הקרקע, אבל עם הגבלה, לולי דבריו של רב הונא. לולי רב הונא הייתי חושב שנכון הוא משאיר לעצמו את הקרקע מתחתם, אבל הזכינו אין לו קרקע, תמיד בו עבדות די נפי לבו עבדות ואי אפשר לתקנו, אין לו עוד דרך. למרות שהוא השאיר לעצמו את הדרך לבור, אבל אם הבור, בוא נגיד, נמחק, אז אותו מוכר שדה נכון היה לו גישה לבור, אבל אם בור לא קיים, אז מאבד את הגישה. אז ומעיקרה נמי הווי עדינה דעת הרבונה להשמין עדינף ליד השתלו. גם האמת היא אומרת הגמרא שגם מראש היינו, ידענו שזה מה שרבונה מחדש, שאם העץ נופל יכול לשתול מחדש. אבל גמרא לא הווה מסיק הדתה שיש שום חידוש בדברי רבונה, אלא היי ואפילו רבי עקיבא חשבנו שכל מה שרבונה בא לומר יש לחדש שהדין שלו תקף גם לפי רבי עקיבא, אבל שינינו את זה וכך כיוון דלטה להי, אפילו מאחר שירדנו מזה אבי פרח פשיטה. לכן הגמרא שאלה פשיטה, אז אמרנו שכנראה זה החידוש, שבלי רב הונה הייתי אומר שנכון השאיר לעצמו את הקרקע, אבל זה כל זמן שאותם מילנות קיימות, אבל אם ימותו לא יכול לשתול אחים במקומן. בא רב הונה ומבהיר שהמשיר, מי שמשאיר לעצמו שני אילנות, הוא משאיר לעצמו גם הזכות היכולת לשתול אחים במקומן אם ימותו אלו. אנחנו נמשיך בגמרא, אנחנו בגמרא דף עין בית עמוד א', קושה, ומי מצית מוקמן לה לרבי שמעון כרבי עקיבא. יש פה חץ והוא מפנה אותנו חזרה לעין א' עמוד ב', שלוש שורות מהסוף. שם הגמרא אמר רבי שמעון, הוא אמר דבריו כרבי עקיבא, ושם הגמרא ניסתה בזה לתרץ את הקושיה ששאלנו מקודם על רב הונה. אז הפרדנו את שיטת רבי שמעון מדבריו של רב הונה בזה שהעמדנו את רבי שמעון כרבי עקיבא, ורב הונה נשאר כדבריו, כי הוא כמו הרבנן. כאן אבל הגמרא שואלת על אותו תשובה, האם באמת אפשר להעמיד רבי שמעון כרבי עקיבא? זה היה, נגיד, ההצלה לפני כן לרב הונה. אבל נקשה עכשיו, תשימו לב משהו מעניין פה מבחינת מבנה. קושיה ממש ארוכה. קושיה הזאת ממשיכה עד שורה ראשונה בעין ב' עמוד ב'. ומי מצית מוקמת לה לרבי שמעון כרבי עקיבא, ולומר שהמקדיש בעין יפה מקדיש. ותניא, אולי רק מילה לפני שניכנס לתוך כל הפרטים. יש כאן ברייתא סתמית, זאת אומרת אין שם. אחרי המסגרת אתם רואים הגמרא מתחילה לחקור מי עומד מאחורי הדברים פה בברייתא, והברייתא בקיצור מייצג עמדה שמי שמקדיש הוא מקדיש בעין רעה, די בצמצום. אז מי עומד מאחורי הדברים האלו? אז הגמרא מעלה כל מיני אפשרויות, ובסופו של דבר מגיע לכך שהמקור הזה הוא שיטת הרבנן לפי רבי שמעון, והתוצאה מכל זה שרבי שמעון הוא בדעה שמקדיש גם כן לא רק מוכר אלא מקדיש גם כן בעין רעה מקדיש. זה ממש לא כמו, זה לא כמו הניסיון להעמיד, לומר או להעמיד רבי שמעון כשיטת רבי עקיבא. אז טוב, נחזור לגמרא. שורה ראשונה, ומי מצית מוקמת לה לרבי שמעון כרבי עקיבא, ולומר שבעין יפה מקדיש, ותניא הקדיש שלושה אילנות ממתה עשרה לביצה. זאת אומרת שמדובר פה באילנות שהן נטיעות, הן שתילים כאלו, ולכן השטח הראוי לשתינים, וזה למדנו בעבר, זה עשרה לביצה. אז מה הוא עשה פה? הוא איתי שלושה מהם, שלושה אילנות, ממתה עשרה לביצה. התוצאה מההקדיש הזה, הרי הקדיש את הקרקע ואת האילנות שביניהם, גם אילנות קטנים שביניהם. לפיכך, כשהוא פודה בית זרע חומר סורים ב-50 שקל כסף. בלי להיכנס לפרטי פרטים, אבל יש דין של פדיון שדה שאדם הקדיש. אם אדם הקדיש שדה, התורה קובעת שיעור כסף לפדיון, שזה לא תלוי בערך הקרקע בשוק, אלא זה פדיון עם תריף קבוע מהגמרא. ובלי להיכנס להסביר מה החישוב, רק נציין שהתעריף הקבוע מוצג עם המשפט בית זרע חומר סורים ב-50 שקל כסף. נמשיך בגמרא. פחות מכאן או יותר על כן, אם יש פחות או יותר, אמרנו שהשיעור הראוי לשתילים, אמרנו זה 10 לבית שעה. אבל אם זה פחות מכאן, דהיינו פחות מרווח בין נטייה לנטייה, זה נחשב דחוס, זה כמו יער, ובסופו של דבר הוא יתלוש אותם. יותר מכאן, כוונה, יש יותר קרקע בין הלינות, יש הרבה רווח בין אילן לאילן. ומהו? הוא איתי שלושה אילנות, אבל אחד רחוק מהשני, לא צריך את כל הקרקע הזה ביניהם, ולכן אומרים שהוא הקדיש רק האילנות ולא הקרקע. זה לא, זה דומה למי שמקדיש אילן אחד, לא מקדיש את הקרקע. נמשיך במקור הזה. אולי רק נציין שהשיעור, התעריף שהזכרנו, התעריף הקבוע של התורה, זה אך ורק כשמדובר בפדיון קרקע שאדם הקדיש, לא פדיון חפצים ולא אפילו עצים וצמחים. אלא אם כן מדובר בעצים שיחד עם הקדשתו הוא הקדיש גם את הקרקע. וזה נכון אם זה שלושה אילנות ממתה עשרה לביצה. אבל כפי שראינו פה, אם זה יותר דחוס מזה או יותר מרוחק אחד מהשני, אז הוא הקדיש רק את האילנות, הקרקע לא הוקדש יחד איתם. או ממשיכים בגמרא, או שהקדישן בזה אחר זה. נכון, בסופו של דבר הקדיש שלושה אילנות, אבל אחד אחר כך עוד אחד. אז בכל הקדשה הוא הקדיש רק העץ, לא האדמה איתו. הרי זה לא הקדיש לא הקרקע ולא את האילנות שביניהם. לפיכך, אם הוא רוצה לבדות, נקרא לזה עצים בודדים שהוא הקדיש, כשהוא פודה את האילנות בשווייהן. כאן התעריף, השיעור הפדיון, איך מחשבים כמה שצריך לבדות אם רוצה להוציא את זה מהקדש, ומחירם בשוק, זה בשווייהן. ולא עוד אלא אפילו הקדיש את האילנות וחזר והקדיש את הקרקע, כשהוא פודה את האילנות בשווייהן וחוזר פודה בית זרע חומר סורים ב-50 שקל כסף. זה השיעור כדי לבדות את הקרקע שהוא התיש אחר כך. מני, מי, לא ראינו שום שם פה במקור הזה. לפני שנתקדם, כדאי לנו לראות את הרשב"ם בחלק למטה של הרשב"ם. מני זה כמעט מול התוספות ומשער ערה. אז הבא רשב"ם מני, אך ברייתא דקטני, פודן בשוויהן, אותם עצים שהוא הקדיש. דמשמע, דאפילו מקום האילנות לא הקדיש, אלא בעין רע הקדיש אילנות בלא קרקע, אחד לא הקדיש שלושה ביחד. אז אמרנו את זה מקודם, שאם הוא הקדיש שלושה ביחד, אז יחד איתם, בתנאי שהמרחק הוא כמו שמוכתב למעלה, אז הקרקע הוקדש יחד עם שלושה אילנות. אבל אם לא כן היו הדברים, אז ההקדש היה בשני שלבים, העצים בנפרד והקרקע שהוא הקדיש אחר כך בנפרד. אז כשנאמר פה שהוא מקדיש את האילנות בשוויהן, זה משמע שאפילו מקום האילנות זה לא היה חלק מההקדש, אלא מה? שהוא הקדיש בעין רעה, שהוא הקדיש את העצים, הוא הקדיש בעין רעה כאן בלא הקרקע. אז מי אומר כזה דבר, שמי שמקדיש הוא מקדיש בעין רעה? מני, שוב פעם, אם לפני שנתקדם, רק להעביר את הנקודה הזאת, שאם הוא היה מקדיש בעין יפה, מקדיש את העץ וגם הקרקע עם העץ, ותריף לפדיון במצב כזה, זה זרע חומר, בית זרע חומר סורים ב-50 שקל כסף לפי התריף הזה, התריף הקבוע. אבל במקור כתוב הוא פודה בשוויהן, אז מי, וזה תוצאה מכך שהאדמה לא הוקדשה. מני, אי נימה רבי עקיבא האמר מוכר בעין יפה, מוכר בכל שכן מקדיש. והתוצאה מהעמדה הזאת, שאפילו אם הוא מקדיש פחות משלושה אילנות, הוא מקדיש אילן אחד, הוא מקדיש את זה יחד עם הקרקע. אז דרך הפדיון הוא לא בשוויהן במצב כזה, אם הוא הקדיש קרקע זה לפי התעריף הקבוע, אבל כתוב בשוויהן, אז זה לא מקור אליבא דרבי עקיבא. ואי רבנן האמרי מוכר הוא דבעין רעה מוכר, אבל מקדיש בעין יפה מקדיש, זה ראינו במשנה, כמו כשכתוב בספר של המשנה, שדווקא במוכר יש את המושג של עין רעה, אבל לא אצל מקדיש. אז אם הוא הקדיש עץ, הוא הקדיש גם את השדה מי שמתחתיו, זה לא שייך הביטוי בשוויהן לפי גישה כזאת. אז דחינו אפשרות לברייתא אליבא דרבי עקיבא, וגם לא אליבא דרבנן, אלא פשיטא רבי שמעון אי. הברייתא דניאל הוא כפי רבי שמעון, שגם בהקדש המקדיש בעין רעה מקדיש, כמו שראינו במשנה. רבי שמעון אליבא דמן, רבי שמעון הוא תנא מאוחר יותר, הוא למד אצל תנאים גדולים מהדור שלפניו. אז לפי מי רבי שמעון קיבל את הדעה, הגישה הזאת? רבי שמעון אליבא דמן, אי אליבא דרבי עקיבא. אם תחשבו שרבי שמעון קיבל את זה מרבי עקיבא, הוא אמר מוכר בעין יפה מוכר, ולא שאין מקדיש, זה לא ייתכן שזה יצא מבית מדרשו של רבי עקיבא, אלא פשיטא אליבא דרבנן וכסבר רבי שמעון. רבי שמעון פה שמייצג עמדה של מקדיש בעין רעה מקדיש, הוא קיבל את זה מבית מדרשם של שיטת הרבנן, עם החידוש של רבי שמעון זה מה? כך, כי איכי דמוכר בעין רע מוכר, זה דבר שידוע שיטת הרבנן, מקדיש למי בעין רע מקדיש ומשייר על ה... אז רבי שמעון יצא בביתה למעלה מבית מדרשם של הרבנן, שבאופן כללי מחירה זה בעין רעה, ורבי שמעון הבין שגם מקדיש בעין רעה. אם הוא מקדיש בעין רעה, כשהוא הקדיש את האילן הוא משייר ערה, הוא משאיר את הערה לעצמו, אז הוא מקדיש רק את האילן, לכן בשוויהן הוא לא הקדיש את הקרקע באותו מעשה, למרות שאחר כך הוא גם הקדיש את הקרקע, זה לא משנה. זה היה הקדשה בשני שלבים, ולכן הפדיון הוא בהתאם, לכן הפדיון של העץ בשוויהן. אז מה יוצא מפה? שרבי שמעון סובר, מקדיש בעין רעה, משאיר, מקדיש עץ, הוא משאיר את האדמה לעצמו. הגמרא בראש עמוד ב', ואלא קשיא הואיל ויונקין משדה הקדש. אם אתה אומר, זה שיטת רבי שמעון, שהמקדיש בעין רעה מקדיש, למה כתוב במקור בעין א' עמוד ב', יש לנו אגב כוכב שמדובר באדם שמחר שהקדיש שדה החרוב ממילא הקדיש, כי הוא יונק משדה הקדש, הוא לא יונק, הוא קודם כל כשהוא הקדיש את השדה הוא השאיר לעצמו את החרוף, זה לא, זה אמור להיות התוצאה של מקדיש בעין רעה, הוא משאיר את החרוף וגם הוא משאיר את האדמה שמתחתיו. אז מה זה שרבי שמעון בדף עין א' עמוד ב' מדבר על החרוף נהיה קדוש כי יונק משדה הקדש? יש ברשב"ם בשורה הראשונה פה בעמוד ב', והיינו דקפרך ולקשיא הואיל ויונקין כמו ולתמך עד מקשינן רב הונה תקשי דרבי שמעון עד רבי שמעון דאחא שמינן לי בעין רעה מקדיש ולעיל כמה הואיל ויונקין דמשמע הכל הקדיש בעין יפה ולא שיר קרקע לחרוב שלו. אז יש לנו צורך להבין שיטת רבי שמעון. רק אולי לסכם או לחזור על נקודות מרכזיות שראינו עד עכשיו. בדף עין א' עמוד ב' היה ניסיון לומר שרבי שמעון הוא כמו רבי עקיבא, ובזה היה לנו מקום להבין למה החרוב המורכב נהיה קדוש, כי יונק משדה הקדש, כי המקדיש בעין יפה מקדיש. אבל כעת, אחרי כל המהלך שראינו, שכלל כל הקושה הורכה בדף עין ב' עמוד א', רואים שרבי שמעון בכלל לא סובר שמקדיש בעין יפה מקדיש. אז וזה אולי מילת המפתח היה במילה בשוויהן, שראינו שהפדיון של אותם עצים הוא לפי תריף השוק ולא תריף של בית זרע חומר סורים ב-50 שקל כסף, כי הוא לא הקדיש את השדה יחד עם העץ. אז איך עושים סדר בדברי רבי שמעון? אלא מתרץ את הגמרא כאן בשורה שנייה בדף עין ב' עמוד ב', רבי שמעון, מה שמצוטט ליאל בדף עין א' עמוד ב', לדבריהם דרבנן כאמר להו. רבי שמעון הוא לא בעין בית, עין א' עמוד בית, הוא לא מייצג את עמדת עצמו, עמדת עצמי, אלא הוא מהווה תגובה לרבנן. אגב, הציטוט בדף עין א' עמוד בית היה ממשנתנו, שרבי שמעון הופיע מיד אחרי הרבנן. ומה רבי שמעון אומר להם לשיטתם? אגב, תשימו לב, יש כאן תשובה ארוכה. לדידי, כי יחיד המוכר בעין רעה מוכר, מקדיש למי בעין רעה מקדיש. ושיועי משער, אני כמו במחירה, אדם מחר שדה ומשאיר לעצמו כל הדברים שפירטנו בעבר, בור ודוד, וכמובן חרוב המורכב, סדן השקמה, גם עצם מקדיש, הכל הוא משאיר לעצמו. וזה מה ש... זה מה שמובא בעמוד פה, בעין בית עמוד א', במקור עם המקדיש שלושה אילנות וכו'. שסיכמנו שזה מייצג עמדה שמקדיש בעין רעה. אז מה שראינו בעין בית עמוד א', המקור ללא שם, זה בעצם רבי שמעון המייצג את עמדת עצמו. מה עם הציטוט מעין א' עמוד ב'? נמשיך. לדידחו עוד עולי מיה, לשיטתכם שמקדיש בעין יפה מקדיש, תודו לי דלא הקדיש אלא חרוב המורכב וסדן השקמה. שנכון הוא מקדיש יותר ממה שהיה במחירה, אבל לא הכל, רק אם הוא מקדיש בעין יפה אז הוא מקדיש את כל השדה. מה התוצאה? שגם החרוב המורכב זה אנשים שיהיו קדושים, אבל לא כמו שאתם אמרתם לה שהכל כלול. ואמרי לי והרבנן עונים לו, ואמרי לי רבנן לא שנה. לא, אין הבדל בין היחס שלנו לחרוב השקמה, לחרוב המורכב וסדן השקמה, לבו ודוד וכו'. כולם כלולים בהקדש. ברשבם, זה כמה שורות מתחת לפה, ואמרי לי רבנן לא שנה, כלומר לא חשו לדבריו, רבנן לא חוששו לשיטת רבי שמעון, לתגובה שלו להם, דרך אמרי הקדיש את כולן, דמדמו לי לנותן מתנה שנותן ומקדיש בעין יפה, כל מה שבסדר, ושייך גבי דשדה פורטה, מאחר שכאילו הדברים האלו שייכים אפילו במעט לשדה, הם כלולים בהקדש. ומאשתה מתוקמה מילתי דרב הונה, אפילו כרבי עקיבא כדמרן מעיקרה. ועכשיו נוכל לחזור, אומר הרשב"ם, להסבר המקורי שלנו בדברי רב הונה, שמי שמשאיר לעצמו שני אילנות, הוא משאיר לעצמו גם הקרקע מתחתיהם. אין כאן צורך לחזור הכל מהלך הגמרא, אבל היה לנו במהלך הגמרא קושי להעמיד רב הונה כדברי רבי עקיבא, אבל בסופו של דבר, מאחר שהורדנו את הקושיה שבא מדברי רבי שמעון, נוכל לחזור להעמיד רב הונה כמו שאמרנו בהתחלה. נמשיך בגמרא, אנחנו ממשיכים לדון בשיטת רבי שמעון. במאי הוקימתה לה את הברייתה בעמוד א', אותו ברייתא ארוכה שדיבר על מתי שלושה אילנות, איך העמדנו אותו? כרבי שמעון. תשימו לב, יש לנו כאן קושיה ארוכה. טוב, אם זה באמת רבי שמעון אימה סיפה, בואו נבחון את התשובה הזאת לפי מה שמופיע בסיפה. ציטוט מעמוד א', ולא עוד, אלא אפילו הקדיש את האילנות וחזר והקדיש את הקרקע. כשהוא פודה את האילנות בשוויהן, וחוזר פודה בית זרח ומרסורים ב-50 שקל כסף. למרות שבסופו של דבר גם האילנות וגם הקרקע הוקדש, מאחר שהוקדש בשני שלבים, אנחנו לא באים להפסיד הקדש, אז פודים את האילנות בנפרד לפי שוויין בשוק, ואת הקרקע לפי התעריף התורני. והיא רבי שמעון, אם המקור הזה באמת עליבא דרבי שמעון, לאיזה בתר פדיון? למה לא נקבע את צורת הפדיון או תעריף הפדיון לפי לא שעת ההקדש אלא לפי שעת הפדיון? ומה המצב במקור הזה? מה המצב בשעת הפדיון? בעצם הכל הוקדש, העצים יחד עם האדמה. ואם היינו פוסקים, קובעים תעריף לפי שעת הפדיון, ונפרקו אגב על איהו, למה שלא נאמר שהאילנות יהיו נפדים יחד עם האדמה, ואז הכל היה קדוש, ואז הפדיון יהיה פדיון אחיד לפי בית חומר סורים ב-50 שקל כסף. דהשמינן ליל רבי שמעון, דאז ירבת הפדיון. אנחנו נוכיח את זה עוד מעט, שרבי שמעון קובע פדיון לפי המצב בשעת הפדיון. רק נשים לב במבנה פה, יש סוגריים, וזה קטע יחסית ארוך בתוך סוגריים. כל החומר בתוך הסוגריים הוא ניסיון להראות, רק פשוט לתת המקור לחשיבה להב אמינה שרבי שמעון פוסק, הוא אז יהיו בטל שעת פדיון, שהוא קובע תעריפי פדיון, צורות פדיון, איך פודים לפי המצב שבשעת הפדיון, בניגוד לשעת ההקדש. אגב, לפני כן, אם לא הסגרנו את זה, לא הסברנו, אם היינו מדגישים שעת ההקדש במקור שראינו בעמוד א' מהשלושה אילנות, בשעת ההקדש שם הוא הקדיש את האילנות בנפרד ואחר כך הקרקע, והתוצאה מכך, אם היינו מדגישים שעת ההקדש בסדר, אז האילנות הם הוקדשו בנפרד מהקרקע, זה יכול להסביר בשוויהן. אבל הקושיה שלנו כעת, שרבי שמעון בענייני פדיון הוא לא קובע דברים לפי שעת ההקדש, לפי המצב בשעת הפדיון. זה בעצם לב הקושיה. בגמרא, אם נדלג על הקטע שבסוגריים, הגמרא אומרת, אמר רב נחמן בר יצחק לעולם באלמה רבי יהודה ורבי שמעון לא עזלי בתר פדיון. הם בעניין שתי אחוזה למשל, שזה נושא שעוד לא קראנו, הם לא הולכים לפי שעת הפדיון, אלא הם הולכים לפי שעת הקדש. אם הקו המנחה של רבי שמעון זה לא ללכת בתר פדיון אלא לפי שעת ההקדש, נוכל להבין למה הוא פודה את האילנות בדף עין הבית עמוד א' לפי שוויהן. כפי שאמרנו, כשבשעת ההקדש הוא הקדיש רק האילנות, והתעריף התורני זה רק בקשר לפדיון קרקע, לא פדיון אילנות. למה בתוך הסוגריים קיבלנו רושם שרבי שמעון כן הולך בתר פדיון? זה בגלל עניין של דרשת פסוקים שעוד מעט נראה, אבל בזה תירצנו העיקר, התשובה מה היה הקושיה עוד פעם. האם נוכל להסביר המקור בעין בית המולף עם שלושה אילנות שהוא הקדיש אליבא דרבי שמעון? הרי ראינו במקור שהוא פודה את האילנות בשוויין ואחר כך הקרקע לפי תעריף התורני, אבל רבי שמעון ידוע שהוא הוא קובע פדיון לפי מצב הנכס בשעת הפדיון, כפי שנראה בסוגריים. אם כן, לא צריך לפדות את האילנות בנפרד, כי בשעת הפדיון הכל היה הקדש האילנות על גבי הקרקע ביחד. תירצנו אחרי הסוגריים שלא לא כן, רבי שמעון הוא לא הולך בתר פדיון, הוא הולך לפי שעת ההקדש, וזה מסביר למה פודים את האילנות בשוויהן. לפני שנתקדם בקטע שבסוגריים, נסתכל בשוליים נושא, כתבנו בתוך הסוגריים, מחלוקת תנאים לקבוע מה נחשב שדה אחוזה במקרה שלקח שדה מאביו, אחד הקדישה ואחר כך מת אביו ואחר כך הקדישה. היינו צריכים להדגיש שהמקור בעמוד א' שדיבר על המקדיש שלושה אילנות והפדיון לפי תעריף התורה, מדובר בשדה אחוזה. הזכרנו את זה עכשיו בנושא, כי כעת אנחנו נמשיך לדבר בדבר הזה, אבל שדה אחוזה זה שדה שאדם ירש, קיבל בירושה מאביו ואביו מאביו וכולי עד יהושע בן נון. זה בניגוד לשדה מקנה. אדם קנה שדה, ובזמן שהיובל היה נוהג, שדות מקנה, אדם שרכש שדה שלא ירש אותו, ביובל היה מחזיר אותו לבעלים. ואם בינתיים אותו קונה היה מקדיש אותו, שם ההקדש הוא לפי שווי השוק ולא לפי התעריף הקבוע בתורה. אז כעת יהיה חשוב לנו לקבוע אם מדובר בשדה מקנה או בשדה אחוזה. וכפי שאמרנו פה בכותרת, האם יש נפקמינה בין אדם שקנה שדה מאביו, הקדיש אותו ואחר כך מת אביו, או קודם מת אביו ואחר כך הוא הקדיש אותו. הנפקמינה זה יהיה איך פודים ואיזו תריף או איזו צורה פודים. נחזור להגמרה. אמרנו שאם המקור בעמוד א' עם שלושה אילנות ופדיון העצים בשוויהן זה באמת אליבא דרבי שמעון, אין מקום לדבר על פדיון בשוויהן, כי שומעים לפי רבי שמעון שצורת הפדיון, דרך הפדיון, התריף נקבע במצב הנכס בשעת הפדיון, לא בשעת האקדש. דתניא, מניין ללוקח שדה מאביו והקדישה ואחר כך מת אביו, מניין שתי לפניו כשדה אחוזה? בוא נוסיף מה שכתבנו בין השורות, אם זה ייחשב כשדה אחוזה, כל שכן אם מת אביו תחילה ואחר כך הוא הקדיש אותו, ובשעת ההקדיש שם זה כבר היה שדה אחוזה. אבל יש פה מצב עוד יותר מחודש, שהוא לקח את זה שדה מאביו, שדה שתיאורית, אם אולי היה קונה את זה עכשיו, אחרי 120 של אבא שלו היה יורש אותו. אבל הוא לקח את השדה מאביו והקדישה, ובכל זאת מתייחסים אליו כשדה אחוזה. ולפתות אותו במה שנקרא בזרע חומש רואים ב-50 שקל כסף. 50 שקל כסף זה השווי לשתי אחוזה שהוקדש למשך כל שנות ה-49 שנים עד היובל. וזה מתפרש לסלע, זה סוג מטבע, סלע ופוניון, זה גם מטבע קטנה, מטבע קטן, סלע ופוניון לשנה. זה אותו דבר שמזכירים ב-50 שקל כסף, זה לטווח של 49 שנים, ובתעריף שנתי זה סלע ופוניון לשנה. בכל אופן, נחזור למקור. מניין לנו שמי שקנה שדה מאביו והקדישה, ואחר כך מת אביו, שהתעריף הפדיון הוא לפי מה שקבוע בתורה, תלמוד לומר, ומעט שדה מקנתו אשר לא משדה אחוזתו. ומה ההבנה? שדה, אגב, הפסוק הזה מדבר על פדיון שדה מקנה, שהוא לפי תעריף השוק, לא לפי התעריף הקבוע של סלע פדיון לשנה. שנה הכוונה, כמה שנים נשארו עד היובל. אז מתי הוא נקרא שדה מקנה? שדה שאין ראויה להיות שדה אחוזה. יצת זו, בניגוד למקרה הנוכחי, שמה שהוא קנה שדה מאביו, שראויה להיות שדה אחוזה, דברי רבי יהודה ורבי שמעון. הם סוברים שמקרה כזה, מתייחסים אליו כשדה אחוזה, למרות שבשעה שהוא הקדיש אותו הוא לא היה אצלו שדה אחוזה. למה הפדיון הוא לפי תעריף התורה? כי הם קובעים לפי שעת פדיון. שעת פדיון, כבר מת אבא שלהן, כבר מת, אז זה הופך להיות שתי אחוזה. אבל שוב פעם, הדגש הוא על, קודם כבקבנו רבי שמעון, והפדיון לפי תעריף התורה, בגלל שהדגש הוא, או הקביעות, הקביעה הוא על פי המצב שבשעת הפדיון, לא שעת ההקדש. רבי מאיר אומר, מניין ללוקח שדה מאביו ומת אביו, ואחר כך הקדיש, מניין שתי לפניו כשתי אחוזה? זה המקרה, בנקיד, היותר פשוט. ההקדיש היה אחרי מות אביו. אז מה הוא הקדיש? הוא הקדיש שדה שכבר הופך להיות שתי אחוזה. תלמוד לומר, ואימד שתי מקנתו, אשר לא משתי אחוזתו. הפסוק הזה, זה אותו פסוק שמתאר מה שנקרא שתי מקנה. שדה שינה שדה אחוזה, יצא זו שהיא שדה אחוזה. הפסוק קוראת לשדה אחוזה מה שבשעת ההקדש היה שדה אחוזה. זה גישת רבי מאיר. ואילו רבי יהודה ורבי שמעון, אנחנו נדלג לפי הבח שהוא הבא, איכה דהקדישה ואחר כך מת אביו, מנה להו. נכון שחשבנו שזה היה ברור, קראנו את זה במקור, אבל בכל אופן הגמרא שואלת, רבי יהודה ורבי שמעון, מאיפה הם יודעים שאם הוא הקדיש את זה בעוד אבא שלו היה בחיים ואחר כך מת אביו, שזה בכל אופן נקרא שדה אחוזה, מנהלו, אם ההקרא, אם הם לומדים מהפסוק שחשבנו שלומדים ממנו, דיינו, ואם את שדה מקנה של שדה אחוזתו, מה לכת רבי מאיר הודיע אתה? הפסוק, אם יש אנחנו היינו מעדיפים לדרוש את הפסוק כמה שיותר קרוב למשמעות הפסוק, פשט הפשוט בפסוק, יותר כמו גישת רבי מאיר. אז איך רבי יהודה ורבי שמעון יכלו לכלול בשתי אחוזה גם המצב שהוא הקדיש את זה בחיי אביו ואחר כך מת אביו, אלא עליו משום דאז ליבטר פדיון? נקרא לזה סברה, שבגלל הכלל שלהם שתעריף פדיון נקבע לפי שעת הפדיון, או בשעת הפדיון במקרה שלהם כבר מת אביו, לכן הוא הפך להיות 2%, לא בגלל הפסוק אלא בגלל כלל שפודים כשעת פדיון. אהה, אם כן, אם רבי שמעון סובר שפדיון הוא מבוסס על שעת פדיון, אז איך בעמוד א' הוא אמר במקרה שאדם הקדיש את האילנות ואחר כך הקדיש את הקרקע, פודים את האילנות בשוויהן, בזמן שבשעת הפדיון הכל היה קדוש, גם האילנות וגם השדה שהיה שתי אחוזה? למה בכלל התייחסות לאילנות בנפרד? הגמונה, אמר רב נחמן יצחק לעולם בעלמא, רבי יהודה ורבי שמעון לא אז ליבת הפדיון. אוקיי, אם לא אז ליבת הפדיון, מובן מה שכתוב ליעל שפודר לינות בשוויהן, כי פשט פדיון לא מעניין אותם, שעת ההקדש מעניין אותם. בשעה שהוא הקדיש את האילנות הם לא היו, ההקדש לא חל על הקרקע עדיין, ולכן פודים אותם בשוויהן. אז מה עם המקור הזה שאפילו במקרה שלקח מאביו והקדיש ואחר כך מת אביו, למה מתייחסים לזה כסתי אחוזה? הרי בשעת ההקדש אבא עדיין היה בחיים, זה היה סתי מקנה, אז למה בכל אופן רבי שמעון קורא לזה, מתייחסים לזה כאילו סתי אחוזה? ואחר קרא אשכחו ודרוש, רבי שמעון יחד עם רבי יהודה מצאו תמך לשיטתם בפסוק. אם כן, כוונה, אם הפסוק הוא בא ללמד את המקרה רק של רבי מאיר ולא מרבה ולא מרחיק לכת לכלול גם המקרה של הקדיש ואחר כך מת אביו, אלא אם כן, כמו רבי מאיר שמצמצם את ההגדרה של שתי אחוז רק במקרה שמת אביו ואחר כך הקדיש, לכתוב קרא. אנחנו קוראים את הגמרא לפי שיטת הרשב"ם, אז לכן מדלגים ומוסיפים על פי שיטתו. הפסוק היה צריך להיות אשר לא שתי אחוזתו. מי מי שתי אחוזתו? המם הוא נראה מיותר. מזה רבי שמעון רבי יהודה דרשו, מתי נחשב שדה מקנה? עת שאינה ראויה, הדגש פה על הראויה, עת שאינה ראויה להיות שתי אחוזה, זה נחשב שתי מקנה ותריף לפי השוק. יצתה זו להפוקי המקרה של שהופיע למעלה במקור של הקדיש ואחר כך מת אביו, שראויה להיות שתי אחוזה, שגם בשעת ההקדש הוא היה ראוי להיות שתי אחוזה, כי הרי הוא קנה את זה מאביו, שדה שהיה ראוי ליורשו בכל מקרה. בצד יש לנו נושא, מבנה, יש לנו גם צורה חדשה, הבית, שני דינים של רב הונה שבכל אחת מתאר דבר מסוים שיש לו שתי תכונות. זה רק כותרת, נבין את זה יותר כשנתקדם לתוך הגמרא. אמר רב הונא, חרוב המורכב וסדן השקמה, תורת אילן עליו ותורת קלקע עליו. תורת אילן עליו, דהיכה דאקדיש או זווין שני אילנות והי. אם אדם קנה בסך הכל שלושה אילנות, שניים רגילים ואחד כזה סדן השקמה, יש לו קרקע. כאן הדין שהזכרנו לילד ככה ברפרוף, אבל הדין הוא שאדם שקונה שלושה אילנות, הוא בזה הוא קונה גם הקרקע שמתחתיהם וביניהם. זה דין מיוחד בקניית שלושה אילנות בניגוד למי שקונה רק שניים. אז במקרה כזה מתייחסים לסדן השקמה, תום עצים מיוחדים, כאילן מן השור, אילן רגיל. מה עוד? תורת קרקע עליו, מה הכוונה? זה לא מזדבין אגב ערה. הוא הסדן השקמה או החרוב המורכב נחשב כאילו שדה בנפרד. מה זאת אומרת זה לא מזדבן אגב ערה? כשאתה קונה קרקע, זה דין המשנה, אתה קונה קרקע, אותם אתה לא קונה, למרות בניגוד לשאר אילנות הם כן נמכרים עם השדה. אז לכן במקרה כזה שאתה קונה קרקע, הסדן השקמה אין דינו כאילן, אלא דינו כקרקע, כפי שהדגמנו, כאילו זה קרקע בנפרד. ואמר רב הונא, אומר שיש בו שעתיים, אומר תבואה, שדווקא זו חבילה גדולה של תבואה, שעתיים, שני שעה בשיעור התבואה, תורת אומר עליו ותורת גדיש עליו. שוב פעם, דברים האלו, שתי תכונות לאומר, לדבר אחד, אומר שיש בו שעתיים. תורת אומר עליו, איך זה בא לידי ביטוי? מה זה תורת אומר? זה יהיה עוד מעט בדין שכחה. שני אומרים שכחה, שניים והוא אינן שכחה. כלומר, בדיני שכחה, אם אדם אוסף את התבואה משדהו והוא שוכח, הוא עובר שני אומרים, הדין הוא שהוא לא יכול לחזור לקחת אותם, הוא משאיר אותם לעניים. אם הוא עבר שלושה אומרים, הוא זכאי לחזור לקחת אותם. אז פה יש לו שני אומרים, נגיד קטנים, וגם את זה, והוא עובר עליהם, הדבר הזה, האומר הגדול, הוא מצטרף לשניים הרגילים, ולכן אין דין שכחה, כי מדובר פה בשלושה אומרים, לא מסתכלים על זה כאיזה דבר בנפרד, הוא מסוגל להצטרף לשני אומרים. ואם יש, שוב פעם, אם יש סך הכל שלושה אומרים שהוא עבר עליהם, הוא יכול לחזור לקחת אותם, אין דינם כשכחה. תורת גדיש עליו, מה הכוונה פה? דתנן אומר שיש בו שתיים ושכחו אינו שכחה, דהיינו אפילו אם הוא לבדו הוא לא נתפס בדין שכחה, אלא נשאר של בעל הבית. אז אפילו אם הוא עבר אותו באסיפת האומרים האחרים והוא עבר את זה, אומר שיש בו שתיים, יכול לחזור לקחת אותו. זה הכוונה, דינו כתורת גדיש ולא תורת אומר. אולי כדאי לציין רק שהפסוק מדבר על ושכחת עומר בשדה, לא גדיש. הגמרא ממשיכה, אמר רבא בר בר חנה, אמר ריש לקיש, חרוב המורכב וסדן השקמה. אם בבניין השאלה אם הם קידושים בתוך שדה שאדם הקדיש, באנו למחלוקת, שם חדש פה, רבי מנחם, רבי יוסי ורבנן. נסתכל ביחד ברשבם למטה, ארבע שורות מהסוף, חרוב המורכב וסדן השקמה, אם קדוש בכלל שדה אם לאו, באנו למחלוקת, רבי מנחם, רבי יוסי ורבנן, דלרבנן קדשי, דבעין יפה מקדיש, כי נתעמת מעניתין, זה שיטה מוכר לנו. ורבי מנחם רבי יוסי, כי רבי שמעון דבעין ראה מקדיש. ואפילו חרוב שיונק מן השדה לא קדיש, דבעין ראה כל כך הקדיש את השדה, ששיער מן השדה לצורך יניקת חרוב שלו וכדפרישית ליאל. רבי, זה ציטוט, הוא מצטט מה שראינו שתי שורות מראש העמוד פה. מה אמרנו? רבי שמעון לדבריהם דרבנן כאמר לו הוא וכולי, כמו שהרבנן סוברים מוכר בעין רעה מוכר, גם המקדיש מקדיש שדהו הוא מקדיש בעין רעה. וכמו שהשאיר לעצמו לא כלו בהקדש הסדן, גם הקרקע שמתחתיו לא כלו בהקדש. והכי הבשמיע לריש לקיש מרבותיו דרבי מנחם רבי יוסי סבירה לי כרבי שמעון. ממשיכים בעין גימול עמוד א', ולמה מחלוקת רבי שמעון ורבנן? למה רבא בבא חנה אומר שהעניין של חרוב המורכב וסדן השקמה זה מחלוקת רבי מנחם רבי יוסי ורבנן? זה מחלוקת של רבי שמעון ורבנן, והרשב"ם בראש העמוד פה, ולמה מחלוקת רבי שמעון ורבנן, והווה משמע לן, ואם היה אומר כך היינו מבינים, דרבי שמעון לדבריהם דרבנן כאמר לו הוא כדאמר נהיל. זאת אומרת, רבי שמעון שהזכיר הקדשת החרוב המורכב במי שהקדיש שדהו, זה לא שיטתו, זה רק שיטת, זה רק רבי שמעון המגיב לרבנן. דאי ממתניתין, אם היינו קוראים את המשנה ככה כמו שהוא, הווה אמינא דבחרוב ושקמה מודי להו, כי דקטני בהגיא, הייתי חושב שרבי שמעון מודה לרבנן שהעצים האלו באמת קדשים, כמו שכתוב בפורש במשנה שכתוב אלא חרוב המורכב וכו'. זאת אומרת, מקדיש שדהו אינו קדוש אלא חרוב ושקמה דמשנו דמחרוב וסדן מודי והוא רבי שמעון לרבנן. אז זה היה לנו חשוב להגיד שהנושא של חרוב המוכה וסדן השקמה זה מחלוק רבי שמעון ורבנן, שרבי שמעון עצמו בדעה שהוא לא קדוש בכלל. אז הגמרא עונה, הקמש מלן, מה שרבא בר חנה מבשר לנו דרבי מנחם רבי יוסי כרבי שמעון סביר עלי. וכאן צריכים ודאי את הרשב"ם להשלים את התמונה, הקמש מלן העדיף על השמינן. דהי דרבי שמעון, שמה? שמי שמקדיש שדהו הוא לא, החרוב המורכב לא קדוש בכלל, ממילא שמינן לי. זה היה מתברר לנו בכל מקרה דליברים רבנן כמלהו כי דייקינן מברית אליהו שכל מה שרבי שמעון אמר במשנה שחרוב המוקב קדוש זה רק כתגובה לרבנן כי ראינו מהברית אליהו ורבי שמעון סובר מקדיש בעין רעה מקדיש אז היינו מגלים שיטת רבי שמעון בכל מקרה מה שלא היינו מגלים לולי רבא בבא חנה זה שגם רבי מנחם ורבי יוסי הוא סובר כרבי שמעון וזכינו בכך לסיים בפרק רביעי ובעזרת השם בשיעור הבא נמשיך עם פרק המוכיר את הספינה פרק חמישי של בבא בתרא עד כאן שיעורנו להיום